שלום לכולם, אנחנו איך מוסף. היי ליאור.
היי טל.
מה העניינים?
מצוין.
יופי. לפני שנתחיל את הפרק, אנחנו רוצים להזמין אתכם לעקוב אחרינו בעמוד הפייסבוק עם השם הכי ארוך ברשת.
ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרים משרד האוצר.
ויש לנו עוד הודעה.
אתם גם יכולים לעשות מנוי באפליקציה בטלפון ולקבל התראה כל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש.
יש לנו הוראות באתר איך בדיוק עושים את זה, פשוט חפשו ערך מוסף בגוגל ותראו.
אז יאללה, בואו נתחיל.
שלום וברוכים הבאים לערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור תבורי וטל וולפסון. אהלן ליאור.
אהלן טל.
מה העניינים?
מעולה, מה איתך?
טוב, מתאושש מהארוחה שאכלנו עכשיו?
אני מתאושש מהפרק שהקלטנו עכשיו.
וואה, פעם שנייה, אה?
פעם שנייה.
למה פעם שנייה?
לא הלך לנו טוב, צריך להגיד את האמת.
היינו עייפים אחרי ארוחת צהריים.
היינו יפים אחרי ארוחת צהריים, וקצת אלינו את המאזינים שלעולם לא ישמעו את הפרק ביותר מדי נתונים, ועכשיו אנחנו נקליט את זה.
שמור בארכיון הפודקאסט.
לגמרי, ועכשיו אנחנו נקליט את זה הרבה הרבה יותר טוב.
יאללה מגניב. קודם כל יש לנו הבטחה למי שסלנו את הלייק האלף.
נכון.
תהילת עולם הולכת אל.
גיל אלבז.
גיל אלבז, תודה רבה. מקום של כבוד שמור לך בפנתיאון הפודקאסט. כבוד.
כל הכבוד.
מה עוד?
מה עוד? יש לנו הרצאה בתל אביב, בשישי לעשירי.
יום חמישי בערב.
יום חמישי בערב.
איפה? באיזה מקום?
באוטו ברוטשילד, נכון?
אוטו בר בתל אביב ברוטשילד.
נכון.
הסטטיסטיקות שלנו מראות לנו שהרוב הגדול של המאזינים נמצאים פה מאזור המרכז, מתל אביב, אז יאללה.
אולי הם פשוט שומעים את זה כשהם בעבודה, במקום לעבוד.
גם נכון, גם נכון. לא יודע איך הדברים האלה עובדים, אבל כן, כנראה הסטטיסטיקות אומרות שרוב המאזינים מהמרכז, אז אתם מוזמנים לבוא. זה גם הרצאה ראשונה שלנו שהיא בתשלום, אז צריך לקנות כרטיסים, כל הפרטים בעמוד פייסבוק שלנו.
נכון.
על מה נדבר היום?
היום אנחנו נדבר על החברה החרדית.
החברה החרדית בישראל, ולמה? מה גרם לנו לבחור דווקא בנושא הזה?
אז כמה דברים. א', זה נושא שהוא סופר חשוב מבחינת הכלכלה הישראלית. לא מדברים עליו מספיק, אבל כשמסתכלים על תחזיות של 20, 30 ו-40 שנה קדימה, אחד הדברים שהכי קובע איך הכלכלה הישראלית תיראה, זה בעצם מה יקרה עם החברה החרדית. שתיים, היה לנו פה בדיוק את המשבר של עבודות הרכבת בשבת, הרכבת הושבתה ממש לפני שבועיים, וזה נתן לנו ככה את האינסנטיב לדבר על החברה החרדית.
כן, בוא נדבר עליה במספרים, נראה מה קורה, ואפשר גם לומר שהיה את הפרסום של, של המכון ישראל לדמוקרטיה, יחד עם מכון ירושלים לחקר ישראל, הם הוציאו מה שנקרא את השנתון לחברה החרדית בישראל, מחקר, נייר מאוד מאוד מעניין, עם המון נתונים, עם הרבה מגמות של החברה החרדית, בתחומים של חינוך ודמוגרפיה ושכר ואלף אחד דברים, ממליצים מאוד לראות את זה באתר אינטרנט שלהם, והרבה מהנתונים גם שנדבר עליהם זה היום, זה נתן לנו בעצם הזדמנות מאוד טובה, כזה כל החומר היה אפוי, שנוכל לספר לכם, המאזינים, מי זאת החברה החרדית.
נכון, עכשיו לפני שנצלול לנתונים, אני חושב שמאוד חשוב לציין שהנושא הוא כמובן מאוד מאוד טעון פוליטית, ולכן אנחנו נתמקד בנתונים, פחות בדעות אישיות, פחות בפרשנויות. אנחנו נטו נביא את הנתונים, לפחות בחלק הראשון של הפרק, ובחלק השני נפתח את זה ככה לדיון קצר של מה בעצם אנחנו חושבים שיכול וצריך לקרות.
נכון, מה, איך המדיניות, כלי מדיניות יכולים להיות מעורבים פה. אבל כאן יש לנו איזו טענה אחת שהיא מתה טענה כזאת, שאומרת, הזכרת את זה מקודם בקצרה, שהשינויים הדמוגרפיים הם הכי משפיעים מבחינה כלכלית. הם כל כך דומיננטיים שזה אפילו מפתיע שהשיח הציבורי בישראל לנושאים כלכליים הוא מתמקד ביוקר מחיה, בריכוזיות, בחסמי יבוא, אתה יודע, סוגיות של צדק חלוקתי, יותר מיסים, פחות מיסים. אבל בסוף, הרכב האוכלוסייה זה נקודת הפתיחה שקובעת את רמת החיים ואת איכות החיים שתהיה כאן. זה הדבר החשוב, זה נקודת המוצא.
נכון, אני חושב שהדברים שאנחנו מתעסקים בהם הם יותר דברים של טווח קצר. כשאנחנו עכשיו מדברים, אנחנו נניח לקחנו נתונים מתחזית של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על המס שהולכת עד 2059, כלומר זה דברים עם הסתכלות בטווח מאוד מאוד ארוך. והדיון הישראלי מתמקד בדברים שהם באמת בטווח הרבה יותר קצר, ולכן ההתמקדות באמת בנושאים כמו ריכוזיות ויוקר מחיה.
יאללה, אז אני אומר בוא נתחיל, אבל השאלה הראשונה כשאנחנו מתחילים אומרת, מי זה חרדי? איך אנחנו יכולים לזהות מי הם החרדים?
נכון, לכאורה שאלה טריוויאלית, אבל האמת היא שזה לא שאלה כל כך פשוטה.
למה היא לא פשוטה?
יש ארבע שיטות שונות לזהות מי הוא חרדי.
לא, לא, רציתי רק להגיד שהיא לא פשוטה, כי אתה יודע, להבדיל בין גברים נשים, מוצא, לאום, גיל, זה דברים שהם נורא נורא פשוטים, אבל חרדי זה קצת הגדרה שיכולה להיות מאוד מאוד עמומה.
נכון, זה סובייקטיבי במובן מסוים. אז דבר ראשון, השיטה הראשונה זה בעצם לשאול את הבן אדם לפי מה ההגדרה העצמית שלו, האם הוא מגדיר את עצמו כחילוני, מסורתי, דתי או חרדי. וכל מי שמגדיר את עצמו כחרדי, יספר כחרדי כמובן.
נקדים ונאמר שזה השיטה הכי טובה בסופו של דבר שסטטיסטיקאים או סוקרים מסתמכים עליה. הדרך השנייה היא לפי זיהוי של מוסד לימודים שמשתייך לפיקוח החרדי. אם יש משק בית או מישהו שלמד במוסד של חרדים, מזהים שהוא חרדי, מה הבעיה בשיטה הזאת?
הבעיה זה נניח חוזרים בשאלה, נכון. שלמדו במוסד הלימודי האחרון שלהם במוסד חרדי, ועכשיו הם כבר מגדירים את עצמם כחילונים.
נכון. הנקודה השלישית זה לפי דפוס הצבעה למפלגות חרדיות, מזהים כל מיני אזורים גיאוגרפיים שיש בהם שיעורי הצבעה מאוד גבוהים למפלגות החרדיות, ואז מניחים שמי שגר שם הוא חרדי.
והזיהוי האחרון הוא על בסיס נתונים של הביטוח הלאומי. בעצם הביטוח הלאומי משלם קצבאות לאברכים, קצבאות ללומדי תורה, ולפי הזיהוי הזה הם אומרים לנו כמה גברים לומדי תורה היו, וזה עוד שיטה לזהות בעצם את מספר החרדים
נכון,
שיש.
נכון, וכמובן אפשר הרבה פעמים לעשות גם שילוב של הדברים, לומר, אנחנו מתייחסים לחרדי, למי שעונה על שניים מהקריטרים, שתי הגדרות האלה או יותר, וכולי. כל החוקרים של המכון הישראלי לדמוקרטיה, ושאר הפרסום שאנחנו נדבר עליהם, כבר עשו את העבודה הזאת, ונתנו את הנתונים הכי טובים שיש. בוא ניתן אותם.
הנתונים בעצם אומרים, אם לפי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2014 היו 8.2 מיליון בני אדם במדינת ישראל, הנתונים אומרים שיש כ-900 אלף חרדים במדינה, שזה בעצם 11% מהאוכלוסייה.
מה קורה על פני זמן?
על פני זמן אנחנו רואים שהאוכלוסייה החרדית גדלה הרבה יותר מהר מאשר האוכלוסייה החילונית, בעצם האוכלוסייה, שאר האוכלוסייה. האוכלוסייה החרדית
היא גדלה, אני אגיד את זה, היא גדלה ב-4% בשנה, לעומת 1% בשנה של שאר האוכלוסייה. למי שזה נשמע מספרים שהם מאוד מאוד קטנים, מה זה 1 לעומת 4, אתה יודע, שניהם נורא קרובים ל-0, זה שינויים דרמטיים, רק שנבין לשם השוואה, מדינות המערב, קצב הגידול השנתי בהם הוא בערך 0.5%, כן? הקצב הגידול של כל החברה הישראלית הוא 1.6% בשנה, שזה אומר פי 3 מהעולם המערבי.
כן, למעשה אפילו באפריקה ובאפגניסטן, במקומות שאתה רואה את הקצבי גידול או את מספר הילדים הכי גבוהים לאישה, אתה לא רואה קצבי גידול כל כך מהירים כמו בחברה החרדית, זה ממש אוטלייר, כאילו תצפית חריגה בקנה מידה עולמי.
אולי אפילו נעלה את זה לעמוד פייסבוק שלנו, אבל יש גרף של ה-OECD שמראה את מה שאני, יש שיעור פריון לאישה, שזה אומר כמה ילדים יש ועתידים להיות לכל אישה, ורואים שהפריון לאישה בישראל הוא 3 ילדים, כשבשאר המדינות זה 2 ומטה.
כן, במדינות ה-OECD.
נכון. כמה באמת פריון ילדים לאישה יש בחברה החרדית?
אז יש היום 7, זה כבר היה קצת יותר גבוה בתחילת שנות ה-2000, זה היה 7.5, זה ירד לסביבות ה-6.9.
כשבשאר המקומות בישראל זה בין 2 ל-4 ילדים, זה בדרך כלל תלוי לפי מידת דתיות, אבל בוא נסכם ולא נתמקד יותר מדי במספרים, נסתכל על המגמה הגדולה. הלמ"ס הוציא את התחזיות שלהם בשנת 2009 ל-50 שנה קדימה, ואומרים, תראו, אם אנחנו ממשיכים בקצב הנוכחי, וגם שם יש כל מיני הנחות שלא ניכנס אליהם עכשיו, זה אומר שתוך 10 שנים החברה החרדית תהיה 14% מכל האוכלוסייה, ב-2040 היא תהיה 19% מכל האוכלוסייה, וב-2059 היא תהיה 27% מהאוכלוסייה. יש כאן קצב גידול שהוא מאוד מאוד גבוה.
כלומר, האוכלוסייה החרדית הופכת להיות חלק יותר ויותר ניכר בחברה הישראלית, וזה בא עם הרבה השפעות והרבה השלכות על פני החברה הישראלית.
נכון, אני רוצה עוד, תכף אנחנו נדבר גם על חינוך, גם על שוק העבודה, אבל אפילו ברמה הכי פשוטה של הכנת תשתיות, תראו, קצב גידול שנתי של 1.6% בשנה, זה אומר שישראל גדלה במיליון אנשים כל 5-6 שנים, לפחות בשנים הקרובות. תחשבו איזה תשתיות צריך להכין, צריך יותר דירות, יותר תחבורה, יותר מוסדות לימוד, הכשרה לאנשים, בתי חולים, כן? צריך להיות ערוכים לגידולים כאלה שהם באמת לא נורמליים למדינה מערבית.
נכון, בעצם אנחנו חייבים כל הזמן לרוץ ספרינט רק כדי להישאר במקום מבחינת כמות התשתיות שיש לנו לאזרח, וזה אחת הסיבות שכל כך קשה לממשלה גם להוריד את מחירי הדיור ולטפל בבעיות אחרות שיש, ואנחנו לא נתעסק בהם בפרק הזה.
אוקיי, אז עד עכשיו דיברנו מספרית, כן, מה קורה, אבל בוא נראה, בוא נתחיל לאפיין את החברה החרדית מבחינת חינוך, מה אנחנו יכולים לומר על זה?
טוב, דבר ראשון צריך להגיד שלחברה החרדית יש הרבה פנים, אנחנו גם לזה לא ניכנס, אבל יש ליטאים ויש
חסידים
ויש חרדלים שזה חרדים לאומיים ויש הרבה מאוד דברים, אי אפשר להתייחס לחברה החרדית כמקשה אחת, אבל שוב, אנחנו לא ניכנס לזה כי אפשר פה לתת אינסוף נתונים ואנחנו לא רוצים להלאות אתכם.
אבל יש משהו נורא פשוט, שיש מערכות חינוך נפרדות, יש את הזרם הממלכתי ממלכתי דתי, יש את הזרם החרדי, בתי ספר של החרדים, ויש את הזרם הערבי.
נכון.
מבחינה מספרית, כמה תלמידים יש בישראל?
מבחינה מספרית יש בערך 1,600,000 תלמידים בישראל. קצת יותר ממחציתם, 900,000 תלמידים לומדים בחינוך הממלכתי, ממלכתי דתי. בערך רבע מהם לומדים בחינוך הערבי, ובערך רבע לומדים בחינוך החרדי.
אוקיי, באחוזים, כמה התלמידים החרדים יש בישראל?
יש 300,000 תלמידים חרדים בישראל.
אוקיי, ואנחנו מסתכלים גם על פני זמן, אנחנו רואים ש...
כמובן, כן, אנחנו רואים כמובן שיש גידול מאוד גדול במספר התלמידים החרדים. שוב, הדמוגרפיה משחקת פה קלף מאוד מאוד חזק, וככל שהשנים עוברות, יש יותר ויותר תלמידים חרדים במערכת החינוך הישראלית.
דווקא זה מספר חשוב, אני רוצה להזכיר אותו. בעשר שנים האחרונות, מספר התלמידים בחינוך החרדי גדל ב-50%, כשבחינוך היהודי הלא חרדי הוא גדל ב-5%. זה הסדרי גודל שאנחנו מדברים עליהם. אבל בוא נראה מה לומדים.
זאת כבר בעיה רצינית.
אוקיי.
אנחנו רואים שבחברה החרדית יש בעצם שני מסלולים של לימודים, לא ניכנס לזה יותר מדי, יש את הרשתות המוכרות, יש את מוסדות הפטור. ברשתות המוכרות עוד לומדים קצת לימודי ליבה, במוסדות הפטור לא לומדים בכלל ליבה.
כל המערכות האלה ממומנות על ידי תקציב המדינה בשיעורים שונים, אבל עדיין יש מימון ציבורי לזה.
נכון. ואני חושב שאפשר לרדת לשורה התחתונה, ואנחנו רואים שמבחינת מספר הניגשים לבגרות, אנחנו רואים שבחינוך היהודי לא חרדי, כמעט כולם ניגשים לבגרות, בערך 93% מהתלמידים, לעומת רק 27% מהחרדים.
גם הבגרות זה לא הנתון הכי מעניין, כי בסוף אנחנו רוצים, המטרה של מערכת החינוך היא להכשיר אנשים לעתיד, להשתלב טוב בשוק העבודה, הקריטריון המעניין זה עמידה בדרישות סף ללימודים אקדמיים.
נכון.
עכשיו רואים שבאוכלוסייה היהודית לא חרדית זה 61%, זאת אומרת יותר מחצי אנשים הם יכולים להיכנס עכשיו ללמוד באוניברסיטה ומכללה, כשאצל החרדים זה רק 5%, וגם פה יש פער מאוד מאוד גדול בין בנים ובנות, 2% בלבד מכל הבנים בשנתון, כל הבנים בשנתון זכאים לתעודת בגרות, כשאצל בנות זה בערך 10% מהם.
אוקיי, בעצם השלב הראשון של החיים, דיברנו כבר על זה שהחברה החרדית תופסת חלקים הולכים וגדלים מהחברה הישראלית, ותמשיך לגדול בעתיד הנראה לעין. החלק הכי חשוב בעצם בכניסה לשוק העבודה, בכניסה לחיים בוגרים איכותיים ותורמים למדינה, זה בעצם מערכת החינוך, ואנחנו רואים שבמערכת החינוך כבר החרדים מפתחים פער מאוד מאוד גדול, משאר הזרמים בחברה הישראלית.
זהו, אבל אתה יודע, אנחנו כל הזמן קוראים בעיתונים שדווקא מגמות חיוביות, אנחנו רואים שיש תוכנית חומש של המל"ג, של המועצה להשכלה גבוהה, ויש הרבה תוכניות עם הרבה מאמצים לשלב את החרדים גם בשוק התעסוקה וגם בהשכלה הגבוהה. אז מה הנתונים אומרים לנו על זה? החרדים באמת נכנסים לאוניברסיטה ולמכללות?
החרדים התחילו להיכנס לאוניברסיטה, וזה באמת סימן חיובי, אבל צריך להזכיר, אמנם יש גידול מאוד משמעותי, מלפני 8 שנים היו 3,000 סטודנטים חרדים, עכשיו אנחנו מדברים על 10,000 סטודנטים חרדים, זה גידול מאוד מאוד גדול, אבל כשאתה לוקח את זה כאחוז מהאוכלוסייה, זה עדיין חלק מזערי מהאוכלוסייה החרדית שהולכת למוסדות לימוד אקדמיים, מה גם שצריך להזכיר שהמוסדות האלה יש טענות כלפיהם שהרמת לימודים שם היא יותר נמוכה.
נזכיר גם שיש שיעורי נשירה מאוד גבוהים, האנשים שמגיעים לשם הרבה פעמים לא עמדו בתנאי כניסה שהם מאוד מחמירים כמו שיש באוניברסיטה או במכללות הרגילות, ואז הם, אתה יודע, הם לא למדו לא מתמטיקה ולא אנגלית, ונורא קשה להם להתמיד.
נכון, אז בעצם אנחנו מקבלים שמיעוט מהחברה החרדית מגיעה מוכנה לשוק העבודה, מגיעה עם הכלים הנדרשים לשוק עבודה מודרני. בעצם כשאנחנו מדברים על כל המגמות בעולם, על הגלובליזציה, על מהפכת המידע. ברור לנו שכל הלימודים, אפילו הלימודים שהחילונים לומדים, שהיהודים החילונים לומדים, הם לא ברמה מספיק גבוהה. אנחנו רואים שבמבחני הפיזה, שזה המבחנים הבינלאומיים להשוואה בין תלמידים בכיתות שונות, אנחנו נמצאים במקום לא טוב. צריך להזכיר שהמבחנים האלה לא לוקחים בחשבון את התלמידים החרדים. החרדים אפילו לא נבחנים במבחנים האלה. כלומר, אם הדור הבא של ישראל לא מקבל חינוך מספיק טוב על מנת להשתלב בשוק העבודה, ויהיה לו קשה להשתלב בשוק העבודה המודרני, אז החברה החרדית ממש לא תהיה מסוגלת להתמודד איתם.
אולי לא אמרנו את הדבר הברור מאליו, אבל השכלה היא מפתח לשכר גבוה. נכון. זה יש על זה המון ספרות, המון מחקר, גם בארץ, גם בעולם, וזה מה שמוביל אותנו לדבר על שוק העבודה. בוא נראה במה מאפיין את החרדים בשוק העבודה.
אז החרדים, דבר ראשון, מאופיינים, כמו שאנחנו מכירים, בשיעורי השתתפות נמוכים יותר בשוק העבודה.
בעיקר אצל הגברים.
בעיקר אצל הגברים, למרות שגם אצל הנשים יש הבדל בין נשים חרדיות ליהודיות לא חרדיות. גברים חרדים, רק השנה ממש עברנו את רף 50% שעובדים, שזה גם ציון דרך משמח.
לעומת אצל היהודים, גברים יהודים, שזה 86% בערך, שזה אומר כמעט כולם עובדים.
נכון. אז אצל החרדים זה כבר קצת יותר מחצי, זה משמח, אבל עדיין יש מרחק מאוד מאוד גדול להתקדם.
אוקיי, אז גם הרבה לא עובדים, וגם אנחנו רואים בשכר. השכר של חרדים הוא נמוך משמעותית משכר של יהודים לא חרדים. שכר הממוצע של חרדי בחודש הוא 6,600 שקלים, לעומת כמעט 12,000 שקלים בחודש ליהודי לא חרדי.
כמעט כפול.
נכון.
וצריך להזכיר שזה לא תמיד היה ככה. יש נתונים מאוד מאוד מעניינים ממרכז טאוב, שמראים שעד סוף שנות ה-70, גברים חרדים עבדו ברמה שהיא מאוד מאוד דומה ליהודים לא חרדים, בערך 80% מהגברים החרדים עבדו, ואז אנחנו רואים ירידה מאוד מאוד חדה מסוף שנות ה-70 עד בעצם תחילת שנות ה-2000, הגענו לאיזשהו מינימום ב-2003, ואז בעקבות כמה דברים שקרו, אבל כנראה בעיקר בעקבות תוכנית החירום הכלכלית של נתניהו מ-2003, בעצם החרדים ואחרים גם יצאו לעבוד במספרים הרבה הרבה יותר גבוהים, ועד שהגענו לשיא שאנחנו נמצאים בו היום, של 52% מהגברים החרדים שעובדים, אנחנו מקווים להמשיך ולצמוח פה.
אני רוצה לחזור ולדבר על עוד דברים שיכולים להסביר את הפער ברמות השכר. אז אחד זה באמת השכלה, כי חרדים יש להם פחות נגישות ויכולת לעסוק במקצועות שמכניסים יותר. נכון. אבל יש גם נייר מאוד מעניין שכתבה נטע משה מהכנסת, מהממ"מ, זה המחקר המידע של הכנסת. דרך אגב, כנסו, יש שם המון 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 מחקרים וניירות מאוד מעניינים. ממ"מ, זה מה שתחפשו בגוגל. והיא, גילוי נאות, גם נטע משה היא חברה, אז חלק מהנקודות שהיא מעלה שמנסות להבין למה השכר של החרדים הוא נמוך יותר, אז זה לא רק השכלה, אלא גם חלקיות משרה, זה גם חוסר הבנה של שוק העבודה, הם פחות יודעים איך לשווק את עצמם, הם פחות מיומנים בדינמיקה קבוצתית וכל מיני תהליכים שמקבלים אנשים לעבודה, וגם כן הרבה מהמקצועות שנגיד נשים לומדות, כמו חינוך, זה מקצועות שבסוף השוק שלהם מציע משרות שהן בחלקיות משרה, מה שמוריד את השכר שהן יכולות לקבל.
אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו מקבלים פה זה תמונת מצב, שוב נחזור להתחלה, שהחרדים הם חלק הרבה יותר משמעותי בחברה הישראלית ככל שעובר הזמן, ומצד שני אין להם את הכישורים הנדרשים לשוק העבודה המודרני, וזה מוביל אותנו למצב של מדינה שהיא הרבה יותר ענייה והרבה יותר עם אי שוויון.
אנחנו רואים ישראל בשנה האחרונה ה-OECD בתן לחשוב בפברואר או בינואר הוא הוציא את הפרסום האחרון שלו. בפרסום הזה ישראל, שיעורי העוני בישראל היו הכי גבוהים בעולם המערבי. צריך לומר שהעוני הוא יחסי ולא מוחלט, כן, אבל איך הגענו למצב הזה? בעיקר בגלל הסיטואציה שבה יש הרבה אוכלוסיות שבצד ההכנסה יש להם קצת, ויש להם גם משק הבית, הוא גדול יותר, אז הזכרנו גם בפרק על שוק העבודה, שמשפחה חרדית שיש לה 7 ילדים, היא צריכה כדי להיות מעל קו העוני, היא צריכה הכנסה של משהו כמו 14,000 שקלים בחודש.
נטו.
נטו, שזה המון.
שזה אומר ששני ההורים צריכים לעבוד במשרה מלאה, ולקבל יותר מהשכר החציוני במשק, זה משהו שכמעט לא קורה בחברה החרדית.
כן, ולכן כל הנתונים האלה שאנחנו מדברים, שילוב גם של דמוגרפיה, גם של השכלה, גם של השתלבות בשוק העבודה, בהגדרה מובילים לשיעורים מאוד גבוהים של עוני, שזה בעיה מאוד חמורה.
אוקיי. כל הנתונים האלה ביחד מובילים אותנו לזה שמדינת ישראל מצד אחד העוני מאוד מאוד גדל, ההוצאה הממשלתית הנדרשת על רווחה ועל דברים אחרים מאוד גדלה, מצד שני ההכנסות ממיסים מאוד קטנות.
כן, אבל אתה יודע מה? כל הדיבורים האלה שדיברנו עליהם עד עכשיו, יש נתונים מאוד מוצקים, אבל התובנות כביכול איך זה משפיע על תקציב המדינה, על ההכנסות, על ההוצאות, הם די ברמה של שיחת סלון. ואז חוקר ממשרד האוצר, אסף גבע, כתב עבודות מאוד מאוד מעניינות שמתבססות על התחזיות ארוכות הטווח של הלמ"ס, והוא מגלה לנו איך בעצם תקציב המדינה, ניהול המשק הלאומי, ייראה בטווח ארוך עם המגמות הדמוגרפיות האלה.
נכון, הוא בעצם לוקח את כל המדיניות הציבורית כקבועה, עושה תחזית עד שנת 2059, לראות איך הדמוגרפיה משפיעה על התקציב הממשלתי.
בוא תספר לנו מה, גילה.
אוקיי, השורה התחתונה היא עגומה, אפילו עגומה מאוד. אם החרדים, בהנחה שהחרדים יעברו איזשהו תהליך של התכנסות אל תוך החברה הישראלית, כלומר, גם שיעורי התעסוקה שלהם יעלו, אבל גם השכר שלהם יעלה, עדיין אנחנו נראה עלייה בחוב תוצר מבערך 64% שאנחנו נמצאים היום לכ-90% בשנת 2059.
זאת אומרת, גם במצב שכל הפרמטרים האלה משתפרו, עדיין באופן כללי המצב של המשק יהיה רע יותר.
שזה התחזית הוורודה ביותר, עדיין...
שאנחנו במגמת ירידה.
עדיין אנחנו במגמת ירידה. אם המצב לא ישתנה והשיעורי תעסוקה של חרדים יישארו כמו שהם היום, והשיעורי שכר וההשכלה שלהם יישארו כמו שהם היום, אנחנו מדברים על להגיע ליחס חוב תוצר של מעל 170%, שזה קריסה טוטלית, זה בעצם יוון.
אוקיי.
אז אנחנו בעצם מדברים על זה שהמצב הנוכחי לא יכול להישמר כמו שהוא, המדינה תהיה חייבת גם להעלות מיסים, גם להקטין את ההוצאות שלה, להקטין את השירותים לאזרח, ובעצם אנחנו מדברים על תחזית שהיא די שחורה, כשמסתכלים על התחזית הפיסקלית ארוכת הטווח.
זאת אומרת, צריך לקחת כאן את העניינים בידיים ולהבין שלדמוגרפיה יש המון המון כוח. אני רוצה, כדי לסכם את הסיפור ואת הנתונים שאנחנו מדברים על החרדים, לדבר קצת על הצבא. נכון שהצבא זה לא הפוקוס שלנו, אבל א', אני עסקתי בנושא הזה הרבה, ואני חושב שהוא יכול ללמד אותנו משהו מעניין. תראו, בישראל נהוג צבא חובה, זה קורח, זה נובע מתפיסת הביטחון של ישראל, בן גוריון ניסח אותה בתחילת שנות ה-50, ואחד מהעקרונות שלה זה לא שבכל אימות צהל רק ינצח בצורה מהירה ומוחצת, אלא גם שהצבא יתבסס על כוח ישראלי מוחלט. ואז הוטל גיוס חובה, כולנו מכירים את הסיפורים, את הפטור ל-400 אברכים, שהמספר הזה הלך ועלה עם השנים, מספר המכסות של הפטורים בוטל לגמרי אחרי שנת 77 בעליית הליכוד לשלטון, ומאז אנחנו רואים שיש גידול במספרים וגם באחוזים של הבנים שמקבלים פטור צבאי בכל שנה. כמה זה עומד, ליאור?
זה עומד היום על סך הכל 30% מכל שנתון שלא מתגייס.
זה בערך 20% מהמקבלי פטורים חרדים, ועוד 10% זה מסיבות רגילות של בריאות וכו'. דרך אגב, לביטחון אולי שווה להקדיש פרק שלם...
אני מסכים עם זה.
ומה שיצא זה שמצבא העם שהתחלנו לפני 50-60 שנה, היום אנחנו מגיעים למצב, בטח אם אנחנו גם מצרפים את המשקלים את החברה הערבית, שכבר היום, ובטח זה יבוא בצורה יותר בולטת תוך 15 שנים, אין כזה דבר צבא העם, כי רק בערך 50% מהבנים בכל שנתון, בכלל יהיה יתגייס לצבא.
מה שמדהים פה זה שלא התקבלה שום החלטת ממשלה, לא עבר שום חוק, לא היה שום ועדה ממשלתית שקבעה, זה פשוט הדמוגרפיה יצרה מציאות.
מדהים, זהו, זה האתוס שלנו. אתה רואה בכל הסקרים ששואלים אנשים מה דעתם על מוסדות ממלכתיים, במי הם הכי בטוחים, בצבא, נכון? בצהל. כאילו זה העוגן שמגדיר זהות של ישראלים, חילונים, או מה שנראה לנו שהוא כביכול בקונצנזוס, ואנחנו רואים שהתהליכים הדמוגרפיים בסוף קיבלו את ההחלטה. וכמו שהם קיבלו את ההחלטה והם שינו את הדרך שבה הצבא עובד, ככה הם כנראה גם ישפיעו על דברים אחרים.
נכון, בעצם הדמוגרפיה זה הכוח, זה הכוחות הטקטונים שפועלים מתחת לפני השטח, הם חזקים מאוד והם בעצם מעצבים לנו את העתיד מבלי שאנחנו מבינים את זה.
אוקיי, אז עד עכשיו נתנו הרבה מאוד מספרים ומחקרים ודברים שדי אפשר להתבסס עליהם. עכשיו אנחנו רוצים לשתף אתכם בכל מיני מחשבות שלנו של מה זה בעצם, איזה השלכות יש לדברים האלה, או איך אנחנו יכולים לתרגם את זה למדיניות?
אוקיי. בעצם אנחנו עוברים פה לדבר קצת גם על דעות אישיות, ואם עד פה היה שלב הנתונים, פה מתחיל בעצם שלב הדעות.
אוקיי, אז בדיוק אמרנו שהדמוגרפיה היא מאוד חשובה, קראת לזה שינויים טקטונים, ואנחנו רואים, דרך אגב, זה לא רק, הדמוגרפיה לא רק ביטלה את צבא העם, הדמוגרפיה גם קובעת אופי של שכונות, כן, ועוד הרבה דברים, היא משנה את המרחב הציבורי בהרבה מאוד מקומות, בלי שההחלטות מתקבלות, ואני חושב שקודם כל, כל מי שחשובה לו החברה בישראל והכלכלה בישראל, ומי שמתמקד בנושאים כלכליים כמו יוקר מחיה וריכוזיות, אז הוא לא מחפש במקומות שהם הכי חשובים ונכונים.
אוקיי, אני חושב שהמדיניות עד היום שניסתה לשנות את אורך החיים החרדי בעצם כשלה, אפשר להגיד הצליחה במידה מסוימת, כלומר אנחנו כן רואים שיש גידול באחוז ההשתתפות שלהם בכוח העבודה, אבל אני חושב שלא ניתן וכנראה שאנחנו גם לא רוצים להשפיע על אורך החיים שלהם בצורה קיצונית. בסוף מה שהחברה החרדית תחליט, איזה סוג של חיים היא תחליט שהיא חיה, זה מאוד מאוד ישפיע על סוג החיים שכולנו חיים פה במדינת ישראל, בסוף כולנו בסירה אחת.
אני מסכים מאוד, ואני חושב שכל המספרים שאמרנו עד עכשיו, הם קודם כל מהווים אתגר מאוד גדול למדינת הרווחה, כמו שאנחנו מכירים אותה היום. זה מהווה אתגר משני כיוונים. קודם כל, האם העסק הזה יכול להמשיך ולעבוד? הרי אנחנו מכירים את מדינת הרווחה, שאתה יודע, רוב האוכלוסייה, יש 90-95% מהאוכלוסייה ש... עובדים, שלומדים, שמתאמצים בלייצר את הפעילות הכלכלית שאנחנו מכירים אותה, ואנשים שצריכים את הסיוע מהמדינה, הם נעזרים בה, אבל כמובן רק אם זה משהו כמו 5-10%. ברגע שאנחנו רואים שיש מספרים עצומים, יכול להגיע ל-50% בטווח ארוך של המדינה שנסמכת על מגן הרווחה, יש כאן משהו שנראה לא יציב.
כן, זה נראה שאלף, לא ניתן לתחזק בכלל את מנגנוני הרווחה, וב' ככל שהחלק הזה באוכלוסייה הולך וגדל, נשאלת השאלה האם יש בכלל רצון לתחזק את מנגנוני הרווחה.
בדיוק, זה מוביל אותנו לשאלות של צדק, כי זה נורא מעניין, כי יש הרבה הוגים, אני הזכרתי לדעתי כבר פעם את רולס, רולס מדבר על הדומיננטיות של הגורל, נכון? והוא קורא במידה מסוימת להתערבות ממשלתית, כי הוא אומר, תראו, בסוף נולדת על משפחה עשירה או ענייה, או חס ושלום היית באיזה תאונה, אז בסוף יש כל מיני, הגורל הביא אותך לכל מיני סיטואציות שבהם אתה צריך להסתמך על אחרים, זה חשוב לעזור לאחרים, אבל מדיניות רווחה לא מתמקדת בבחירות של אנשים לחיות בצורה שונה.
נכון, ובעצם אני לא חושב שבשום מקום הכתבים הסוציאליסטיים מדברים על מה קורה כשחלק גדול והולך וגדל בחברה מחליט בעצם לחיות חיים שהם כל כך שונים מהדרך המרכזית שהחברה חיה בה.
יש עוד אנקדוטה לדעתי נורא מעניינת, כי הרבה מהכתבים הסוציאליסטיים הם מדברים על החלוקה בין הון ועבודה. הם אומרים, בתהליך הייצור, בעלי ההון, בעלי המפעלים, הם לוקחים יותר ממה שמגיע להם והעובדים נדפקים. אבל ברגע שיש אוכלוסייה שבשיעורים מאוד גדולים היא לא חלק מתהליך הייצור, אז כאילו כל הטיעון הסוציאליסטי הוא קצת מאבד מהתוקף שלו.
נכון, אני רוצה אפילו לקחת את זה צעד קדימה ולהגיד לך שתשים לב לאנקדוטה מעניינת. אנחנו פה במדינת ישראל נמצאים באיזושהי סתירה פנימית, כי בכל מה שקשור לתהליך הלימודים אנחנו בעצם מאוד ליברליים. אנחנו רואים שכל אחד ילמד מה שהוא רוצה, ואם אתה לא רוצה ללמוד לימודי ליבה זה בסדר, אתה לא חייב. אבל בתהליך התוצאתי אנחנו מאוד סוציאליסטים, אנחנו מאוד עוזרים למי שלא מצליח להשתלב בשוק העבודה. שזה סתירה פנימית, בגלל שלרוב...
זאת אומרת, היה צריך להיות כאן, הייתה צריכה להיות אחידות. אם המדינה הייתה אומרת, אני חייבת שיהיה כאן שוויון, ואני מוכנה לקחת מיסים מאנשים ולממן אורח חיים של אחרים, אני גם כן אכפה עליהם צורת לימוד מסוימת.
ללמוד לימודי ליבה, לצורך הדוגמה, וחוק חינוך חובה.
אוקיי, או?
או לחילופן, שכל אחד ילמד מה שהוא רוצה, ושיסתדר בעצמו, ואם הוא גם מגיע לחרפת רעב, אז בעיה שלו.
הצגת את הדברים בצורה מאוד מאוד חזקה, ולי באופן אישי גם נורא קשה, אבל אני חייב לומר שאתה יודע, מכיוון שתשמע, אי אפשר לכפות על אנשים אורח חיים אחר, אני חושב שאנחנו גם לא יכולים, אבל גם לא רוצים, כי מבחינה ליברלית, אני חושב שזה בסדר, שיש קבוצות שונות שמאתגרות את תפיסת הטוב, כן? אנשים מאמינים בדברים אחרים, מקדישים את חיים לדברים, למטרות שונות, זה בסדר גמור. אבל בגלל כל המגמות הדמוגרפיות והגדלים של השוני והמאפיינים הכלכליים שראינו, כנראה שבאמת אין מנוס מלהתחיל ולצמצם בהדרגתיות את מדינת הרווחה.
אוקיי, אני רוצה...
האמת שאני רוצה שתדבר רגע על ועדת טרכטנברג, מה שדיברנו עליו בארוחת צהריים.
כן, בדיוק מה שרציתי להגיד. ועדת טרכטנברג שהתכנסה לפני 5 שנים, ממש בדיוק, היא בעצם מאוד ניסתה להקל בעיקר על זוגות צעירים שיש להם ילדים קטנים. והיא עשתה את זה על ידי כל מיני החלטות של יום לימודים ארוך, מעונות יום מסובסדים על ידי המדינה, טיפולי שיניים לילדים וכל מיני דוגמאות כאלה. מה שאותם אנשים שמחו ברחובות תל אביב לא הבינו, ואני מתפלא שגם חברי ועדת טרכטנברג לא הבינו, זה שבסופו של דבר רווח של כל אחד מאותם צעירים מהמדיניות הזאת נמוך מעלות בשבילם, כי להם בסופו של דבר יהיה ילד אחד או 2 ילדים, אבל הם מממנים תנאים דומים גם למשפחות שיש להם 7 ו-8 ילדים.
בעצם מה שאתה אומר שמי שהרוויח מוועדת טרכטנברג זה מי שיש לו הרבה ילדים, כי אם ועדת טרכטנברג נתנה טיפול, הרחיבה את טיפולי השיניים לילדים, אז האוכלוסייה שממנה את זה היא יכלה לעשות עם הכסף משהו שהוא הרבה יותר טוב עבורה.
נכון, בעצם ככל שיש לך יותר ילדים יותר הרווחת מזה, ולכן, ולא חושבים על זה כי אנחנו רק מסתכלים על מה אני מקבל מזה, אבל אתה לא שם לב לכמה זה עולה לי, מי שבעצם יש לו מעט ילדים או אין לו ילדים בכלל, בעצם מפסיד מהתהליך הזה.
בוא נדבר רגע ברמת המקרו. איזה עוד כל מיני, איזה מנגנונים כלכליים מאפשרים את אורח החיים החרדי לדעתך?
תראה, לדעתי צריך לנקוט פה בצעדים חמורים מאוד על מנת להפסיק בעצם לסבסד את אורח החיים החרדי שבעצם חי לא מעט על חשבון כלל הציבור. יש הרבה כיוונים שונים, אני רוצה להתמקד בעיקר בעובדה שאנחנו מאוד מאוד מסבסדים ילדים במדינת ישראל, גם על ידי קצבאות ילדים, גם על ידי דמי לידה, חופשת לידה, טיפולי פוריות לנשים, לא משנה כמה ילדים יש להם. זה דברים שעולים הרבה מאוד כסף למדינה, ובסוף כל המטרה שלהם היא שיהיו יותר ויותר ילדים לכל אישה, ואנחנו יודעים איזו אוכלוסייה מרוויחה מזה
בעיקר. הדוגמה של של החופשת לידה היא דרסטית בעיניי. תראה, זה באמת מדהים איך נקרא לזה ציבור שהוא עם תפיסה מערבית, מתייחס לדברים כאלה, כי אתה יודע, הישראלי, נקרא לזה מהסביבה שלנו, שמסתכל על אורך של, משך של חופשות לידה בעולם, אני מוריד רגע את ארצות הברית, רואים שאנחנו נמצאים כביכול במקום לא טוב, נכון? והשיח כל הזמן אומר, בוא נרחיב את חופשת הלידה, עכשיו דרך אגב זה באמת בסדר, אני חושב שהאיזון בין חיי משפחה וחיי עבודה הוא צריך להיות טוב יותר, אנשים וגברים צריכים להיות יותר בבית, וזה באופן כללי זה מאוד חיובי שחופשת הלידה תהיה ארוכה יותר. אתה אומר משהו שהוא מהפכנית, אומר זה בסדר, אנשים יכולים לצאת לחופשת לידה ארוכה יותר, פשוט שיממנו את זה בעצמם, כי אם המדינה תיתן להם, זה אומר שהם יצטרכו לשלם יותר מיסים, גם בשביל הרבה מאוד חופשות לידה אחרות.
כן, מי בעצם יצטרך לשלם יותר? החברה המרכזית, שהיא בעצם ברובה מביאה 2 ילדים או 3 ילדים, אגב בישראל זה עדיין מאוד גבוה ביחס לממוצע העולמי, המערבי.
לא בטוח שזה רע גם.
לא בטוח שזה רע. יש בעיות מאוד מאוד קשות באירופה על סמך זה שאין מספיק ילודה, אבל בעצם מה שלא מבינים אנשים שמקבלים חופשת לידה, זה ששוב פעם, הם מקבלים את זה פעם או פעמיים, והם מממנים את זה 7-8 פעמים למשפחות אחרות. בסופו של דבר, ככל שחופשת הלידה יותר ארוכה, ככל שהיא שווה יותר כסף, ככה זה עולה להם עצמם יותר, והיה להם יותר זול לקחת את החופשת לידה על חשבון עצמם, שוב, בהנחה שכל שאר האנשים גם היו לוקחים את חופשת הלידה על חשבון עצמם.
נורא מעניין, כי הייתי לפני כמה חודשים בדנמרק, ובדנמרק יש מדיניות מאוד מאוד נדיבה כלפי בחופשת לידה. גם גברים ונשים יכולים לחלוק אותה, היא מאוד ארוכה, לדעתי 50 שנה או שנה בתשלום. והסיבה שעושים את זה, זה כי מתמודדים עם שיעורי ילודה נמוכים.
נכון, אבל בישראל אין את הבעיה הזאת, אז לא צריך לתת תמריצים לילודה. אני רוצה להוסיף לזה שלדעתי כל התמיכה הממשלתית באוכלוסיות חלשות צריכה להסתמך על מיצוי כושר הסתכרות. מיצוי כושר הסתכרות אומר שאו שאתה עובד או שאתה מנסה לעבוד, כלומר אתה מובטל וחותם בשירות התעסוקה אבטלה, או שאתה לא יכול לעבוד מסיבות שונות, זה יכול להיות שאתה סטודנט, זה יכול להיות שאתה, יש לך בעיות בריאותיות שלא מאפשרות לך לעבוד, אבל כל אותם אנשים נחשבים כאנשים שמיצו את כושר ההסתכרות שלהם, ולדעתי את כל ההטבות בארנונה, בחשמל, במעונות יום מסובסדים לילדים, הכל צריך להיות כפוף לזה שההורים שניהם ממצים את כושר ההסתכרות שלהם.
תגיד, מה קורה במשרד הפנים? יש כל מיני רשויות מקומיות שמקבלות סיוע?
נכון,
זה
נקודה נוספת שאני רוצה לגעת בה. לפני זה הייתי מתעכב על נקודה קצת יותר חשובה, שלדעתי האישית לא צריך להעביר תקציבים לבתי ספר שלא מלמדים לימודי ליבה. מי שלא רוצה, לא נצליח להכריח אף אחד ללמד לימודי ליבה, אבל מי שלא רוצה ללמוד אותם, שיעשה את זה על חשבונו ולא על חשבון המדינה. והנקודה האחרונה זה באמת מה שהזכרת, התקציבים של הרשויות המקומיות. בעצם לשר הפנים יש סמכות, יש מה שנקרא מענק שר פנים, שהוא יכול להעביר 100 מיליון שקל בשנה לרשויות לפי החלטות שלו, הוא לא צריך שום קריטריונים לזה. אנחנו יודעים שהסעיף הזה מנוצל הרבה מאוד פעמים לתמיכה בעיקר ביישובים חרדיים, ולדעתי צריך לבטל את זה, והיישובים האלה צריכים להסתמך על הגביית ארנונה של עצמם.
אתה יודע, אתה אומר דברים שהם מאוד מאוד קשים, ואני מרגיש שכששנינו מדברים על הדברים האלה, אנחנו מדברים דווקא ממקום מאוד של מגננה. כאילו, אני חושב שלי וגם לך, תספר, היה שבוע קשה כשקראנו את כל הנתונים האלה.
נכון.
כאילו זה חומרים שמאוד קשה להיות איתם אופטימיים. ועכשיו אנחנו כבכל בשלב המחשבות ובשלב המחשבות על מה שכל הנתונים שהצגנו, אבל אני חושב שאם הציבור הישראלי יהיה מודע לנתונים שדיברנו עליהם, הוא יגיב בצורה של פחד פשוט.
נכון, אני חושב שהדמוגרפיה היא מאוד מאוד חזקה והיא משפיעה לטווח מאוד ארוך, ולכן חשוב לנקוט צעדים לפני שהגל מכה בנו. אנחנו צריכים לנקוט צעדי מנע כבר בשלב מאוד מאוד מוקדם, וצריך להדגיש, הצעדים שאני ציינתי, לדעתי האישית, הם לא ישנו את המציאות ביום בהיר אחד, אבל יש להם אפשרות לדעתי להשפיע משמעותית על הדמוגרפיה החרדית ושל שאר האוכלוסייה, בצורה שהעתיד הכלכלי של מדינת ישראל ייראה טוב יותר.
אני בכלל הייתי רוצה להסתכל על הנושא הזה מנקודת המבט הממשלתית, ואנחנו רואים כאן שיש שתי גישות שונות. גישה אחת אומרת, הנושא הזה הוא נמצא על סדר היום של הממשלה, אנחנו רואים שהממשלה מטפלת בו, אנחנו רואים שיש כל מיני תוכניות שמעודדות חרדים להשתלב בשוק העבודה וברכישת השכלה גבוהה, וזה מצוין. מצד שני, יש הרבה מאוד עבודה שוטפת שמגיעה מלחצים פוליטיים, ואנחנו היינו יודעים לזה שכדרג מקצועי אנחנו רואים שמגיעות בקשות מהדרגים הכי גבוהים, ופשוט צריך לאשר את התקציבים.
נכון, יש לחץ קואליציוני שמופעל על ראש הממשלה ועל שר האוצר, ומשם זה יורד למטה, וכשיש את הלחצים האלה בעצם אין חשיבה לטווח ארוך, יש רק חשיבה לכמה תקציבים ניתן להעביר, על מנת לעמוד בלחץ הקואליציוני שמופעל.
בדיוק, וזה גם סוג של תשובה לאחד המאזינים שלנו, שכתלנו בפייסבוק, הוא כתב, איך נערכים לזה במשרד האוצר, קוראו לו קדם לדעתי. אז זו התשובה. כאילו מצד אחד יש תהליכים לטווח ארוך, מצד שני יש המון עבודה בשוטף, שלא חושבת על הטווח הארוך. תרשה להוסיף אבל עוד משהו. אני חושב שדיברנו הרבה על דמוגרפיה וראינו את ההשלכות שלה, וגם בסכסוך עם הפלסטינים אנחנו צריכים להבין שכל מי שמדבר על פתרון של מדינה דו-לאומית צריך להבין שמתן אזרחות לשניים, שלושה מיליון פלסטינאים שיש להם מאפיינים שונים לגמרי, תהווה אתגר כלכלי, חברתי, לאומי, לא פחות מכל מה שדיברנו עליו היום עם החרדים.
טוב, אנחנו עושים פה בנימה די פסימית, קצת קשה להסתכל על הטיים טרנד הזה ולהישאר אופטימיים, אבל אנחנו נשתדל, כי זה התפקיד שלנו, לראות כל הזמן איך אפשר להציע צעדי מדיניות ולשפר.
אולי גם זה שאנחנו בפני שנה חדשה, זה הזדמנות לפתוח דף חדש וללכת במסלול חדש, יותר אופטימי, יותר ורוד.
נכון, אז נאחל למאזינים שלנו שנה טובה.
שנה טובה לכולם.
מלאה בפודקאסטים.
מלאה.
וזהו, אין לי עוד דברים טובים לאחל לכם.
ופרנסה, וזיווג, ובריאות,
אושר
ואושר. ואושר ואושר, בעין בעין, באלף בעין. כן.
ושוב, אנחנו מזכירים לכם שיש לנו את ההרצאה שלנו בתל אביב, בשישי לעשירי. תבואו, יהיה מגניב, יהיה אחלה.
פרטים בעמוד הפייסבוק, וכמו תמיד אנחנו מזמינים אתכם למי שעדיין לא עשה לייק בעמוד הפייסבוק, חפשו אותנו, ערך מוסף, פודקאסט כלכלי של שני בוגרים משרד האוצר. וזהו, סיימנו להפעם, אני הייתי טל וולפסון.
אני ליאור תבורי.
אנחנו היינו ערך מוסף, שיהיה לכם שבוע טוב, להתראות, חג שמח, ורק בשורות טובות.
שנה טובה.